אופיים של בירורים זה שהם קצת עוצרים את מרוצתנו. בירור מטבעו הוא קצת מתערב בזרימה החופשית, קצת קורא לסדר את הזרימה החופשית, קצת תובע מאיתנו להתבונן מחדש על פעולות שנחשבו בעינינו פעולות לגיטימיות, אוטומטיות, בלתי מודעות, כפי שאמרנו. ופה אנחנו פוגשים, כפי שראינו כבר הפעם שעברה, התחלנו כבר את הפסקה הזו למעשה, סיימנו את פסקה הראשונה, ופה ראינו, פה תשומת הלב מוקדשת לברר את אחת התופעות המעניינות שקיימות בתורת המוסר, שזה תופעת המידות המצרניות, קרי, מידות שתי מידות שקיים ביניהם דמיון חיצוני, אבל כשמתבוננים לעומקם אנחנו מגלים שהן שונות במהותם, שוני גדול ועצום. אבל אם לא תורכים לברר את עומקם המידות האלו, שתי המידות האלו שבעצם במהותן הן הפוכות זו מזו, הן חלילה מצטיירות בעינינו כזהות, ואז אני מחפש את ראובן ולמעשה אני מוצא בסופו של דבר את שמעון וחושב שהוא ראובן. זה ששמעון וראובן דומים בחיצוניותם, זה לא אומר שהם זהים באופיים. אבל אם אני לא מתבונן היטב, קורא לכם שלפעמים אתם לא בדיוק בטוחים אם זה ראובן או שמעון. לא יודע, אולי בגילי, לא יודע, בגילכם יש טעויות כאלו. קורא לי לפעמים שאני לא מצליח, אפילו מתבייש לקרוא לו בשם, שם אני אתאה בשמו, כי אני לא בטוח אם זה ראובן או שמעון, יש ביניהם דמיון, ולא מספיק ירדתי לעומק ההבדל שביניהם. אז ככה אני מאסס, עד שמישהו יקרא לו בשמו, ואז להיות בטוח מה שמו, אז אני קורא לו. כן? זה דבר כזה. אותו דבר גם פה, זאת אומרת, יש תופעה כזו, שבתוך הנפש, למרבה הפלא, שתי נטיות נפשיות, מצטיירות בעינינו כאותה עמידה, ממש אותה עמידה. וכיוון שלא דקדקנו יפה ביניהם, אנחנו בעצם מזמינים, מתרצים ונפתחים בפני העמידה המקולקלת, כי חשבנו אותה על העמידה הטובה שאותה אנחנו מחפשים. אבל העמידה הזו היא כפילה של העמידה הטובה. היא לא היא עצמה, היא סך הכל כפיל. כן? כן, חובתו של האדם פה במקרה הזה, זה להקדיש תשומת לב מיוחדת ודקדוק עצום, להתבונן בקלסטר הפנים של המידה הרצויה, כדי לא לבלבל ולערבב אותה עם המידה הדומה לה, אבל השקרית והמזויפת. את הדבר הזה עושים באמצעות כוח החוכמה והבינה, כן? כוח ההבדלה, מה שקרוי, באמצעותו אנחנו מבדילים. יש כוח שמאפשר לנו להבדיל, בדעתו תהומות נבקעו. זה דעת שהיא מבקיעה את התהומות. אתם יודעים, ככל שיורדים יותר עמוק מתחת למים, יותר קשה להפריד את המים ואת הטיפות זו מזו, כידוע, נכון? על פני המים יותר קל לעשות את זה. על פני המים, מספיק שאני עושה עם היד ככה, ואני כבר מפריד קצת המים. נכון שהם חוזרים מיד ומתלכדים, קשה מאוד להחזיק אותם במצב של פירוד, כן? אבל קשה זיווגם כקריאת ים סוף, קשה לקרוע. אבל ככל שיורדים יותר עמוק בתוך המים, כך קשה יותר להפריד. כן? ככל שיורדים יותר עמוק לתוך הנפש, אנחנו מוצאים שם, כמו שראינו לעניין שלנו, ניקח את זה, מידות שלכאורה דומות במראיתן החיצונה, וכדי להפריד ביניהם ולקרוא לכל מידה בשמה, כן? אנחנו צריכים דעת, בדעתו, תהומות נבקעו. אפילו תהומות. זה כוח החוכמה והבינה, או כוח הדעת באופן כללי, כן? חוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. כן? חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה שלב הידיעה הראשוני. החוכמה זה, כן? הידיעה שיש ראובן ויש שמעון ויש לוי. כן? הבינה זה תחילת ההבדלה. מה בין ראובן ללוי? והדעת זה סיום ההבדלה. יש לנו שלוש מדרגות בזה, אבל בואו נחזור לענייננו. זהו, ואמרנו שזה רעיון הנסירה. הפעם שעברה דיברנו קצת על רעיון הנסירה כפי שמופיע בצל המקובלים בעלי הסוד, כן? וראינו קצת מה עניינו, ופה אנחנו כמובן מדברים על רעיון הנסירה בהקשר ליכולת הניסור וההבדלה של הדברים הדומים זה מזה. כן, זה מזה. יש את השעשוע, את השעשועון הזה באלונים, ראיתי באלונים, לא זוכר איזה אלון זה היה, נדמה לי ששבת שבתון, או לא זוכר שבת בשבתו, שיש תמונות זהות, וצריך למצוא שמונה הבדלים. זה ידוע, זה שעשועון שגם בזמננו, נכון, נרמי? גם בזמננו זה היה עדיין. זה שעשועון מקובל ונפוץ, אני חושב שלא נס לכו עד היום הזה, ועדיין ילדים אוהבים את זה, נכון? מצא את ההבדלים. זה מחדד את כוח ההבדלה. מי שרוצה לחדד ולשפר את כוח ההבדלה, שיקח את החידונים האלו. אבל לא במסך מספר אחד, מסך מספר שתיים, ברמות הגבוהות של מצא את ההבדלים, שהבדלים הם דקים דקים. כן, מי שיתעסק בדברים האלו קצת, יעשה טירונות עם השעשועים האלה, מובטח לו שהוא יבין את הפסקה הזו יותר טוב. מצא את ההבדלים. משהו, משהו. או! אז שם אנחנו פסקה שנייה. עניין המיצרים. דיברנו על המיצרים. אתם זוכרים מה זה מיצרים? מיצרים זה שתי מידות שיש להם מיצר משותף, יש להם נקודת חיבור, כן? שיוצרת להם להיראות, גורמת להם להיראות דומות וזהות. זה נקרא מיצר. זה לקוח מלשון ההלכה, שתי שדות שיש להם מיצר משותף. יש לך שדה ולי יש שדה, יש לנו גבול משותף. הגבול המשותף יכול להיות גדר אבנים, הגבול המשותף יכול להיות שדרת עצים, כן? אבל יש לנו מיצר משותף, יש דינים שלמים בעניין של מיצר משותף. אם מיצר נפל, אם זה גדר אבנים, כן? מי מחויב שלם, כמה כל אחד מחויב שלם, יש המון המון דינים בדברים האלו, כן? אבל זה העניין של מיצר משותף. מיצר משותף, כן? מדבר בעצם על זה לנקודת שייכות בין שתי השדות. אותו דבר גם פה, כן? המידות המצרניות זה מידות שיש בהם איזה נקודה משותפת. לעיני האדם יש לה נקודה משותפת שמפתה אותנו, כן? לראות אותם כתאומי סיאם, אבל לא הם, לא הם. המיצר, כמו שאמרנו, אמנם הוא משותף, אבל סוף סוף הוא מיצר וגבול. הוא מבדיל בין שני השדות. אנחנו רוצים לזהות את בחינת ההבדלה שבמיצר. לא הבחינה המשתפת, אלא הבחינה המבדילה. והעניין של המיצרים, כן? תחושת הבלבול וההשוויה הזאת המוטעת בין מידות שונות במהותם, ודומות בחיצון אדם, עניין המיצרים הוא כתוצאה מכמה סיבות. מה גורם לנו לזהות, כן, שתי מידות שונות במהותם, כמידות זהות. מה גורם לנו? מה גורם לנו? אמרנו כבר אחת הסיבות, זה חוסר שימוש בחוכמה בינה ודעת. חוסר שימוש בכוחות המבדילים. איזו התפתות רגשית כזו, למראה עיניו ישפוט האדם. כן, זה... תכף נראה מה הרב יגיד, כן? אני חושב שהסיבה הזו היא סיבה פשוטה. הרב ודאי יחדש יש לנו סיבות נוספות, אולי את הסיבה הזו עצמה קצת יחדד לנו, אבל אחת כבר ראינו. בכל אופן הרב פה יפגיש אותנו עם כמה סיבות, כי אם לא נדע את הסיבות, איך נוכל לתקן את הטעות הזו? אז חשוב להגיד לנו, מה עם הסיבות? איך נתבע הדבר הזה? כן? כן? איך נתבע הטעות הזו? כן, ירמי. ירמי, מה רוצה להגיד?
רציתי להגיד קודם,
כן.
שנתקלתי פה באחד השיעורים ב... כן. בגבולות בין איש
לאיש
זה עם החצבים.
זה רביגון, רביגון. רביגון זה אחרי, כן? הוא מזכיר את זה הרבה רבנו. כן, חצבים. לשבר רגלי רשעים באמצעות החצבים, כן. נכון, נכון. כן, אז היו עושים את ה... טוב, מה אני אקעס עכשיו, כן. סיפור מעניין לחצבים, כן. נכון, נכון. אני כבר לא זוכר אפילו את האופן המתוחכם הזה. אבל החצבים מהווים הרבה פעמים, מהווים גבול, נכון, מהווים מעין גבול, כן, גבול טבעי, כן, שהפקעות פה מצמיחות את החצב, אז החצב נהפך לגבול, כן, שמסמן הפרדה בין שדות וכן, כן, נכון, בסדר, בואו נראה לה, אם כן, עניין המיצרים, איך הם נוצרים, המיצרים, עניין המיצרים שבין המידות, ותשטוש גבוליהן, למרות שוודאי יש גבול ביניהם, תשטוש גבוליהם הוא מכמה סיבות. פעמים, המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. הנה הסיבה הראשונה. כשאני בא לצייר לי את ההבדל בין ראובן ושמעון, אני לא מצליח לצייר מספיק הבדלים. לא מצליח לצייר מספיק הבדלים. או הבדלים לא משכנעים. נו באמת, הוא לובש חולצה כזו וחולצה כזו. זה דברים משתנים, ומה יהיה מלבשו את אותה חולצה שניהם? כן, הייתי בנולמם, אז היה לנו שיעור, אני חושב ש-40% מהזמן שלי ביחידה, היינו לומדים מה שנקרא שיעור זיהוי מטוסים. זיהוי מטוסים, אתה צריך להכיר את כל המטוסים, גם של המטוסים, מטוס עמית, גם מטוס אויב, צריך להכיר את כל המטוסים. והיינו צריכים להכיר את המטוסים על פי סימני זיהוי מובהקים, לא על פי סימנים חיצוניים. מה ההבדל בין מיראז' למיג 21? זה מטוסים שהם דומים, וכנף הדלטה שלהם. כן? אז היית צריך לזכור היטב, כן, שהמיג 21 יש לו גוף של סיגר, לא, אין לו גוף של סיגר, יש לו דווקא חרטון מחודד, זה המיג 17, יש לו גוף של סיגר. כן? עד היום יש לי ככה גרסא דינקותא מכמה וכמה זיהויים והבדלות בין מטוסים, אבל מה ההבדל בין מיג 21 למיראז'? מטוס שלכאורה הוא דומה. מה ההבדל בין מבט צד? מה ההבדל במבט על? מה ההבדל במבט תחתי? זה לא פשוט להגיע, אתה צריך להגיע לתביעת עין. בסופו של דבר, בעצם החיילים הטובים היו מגיעים למצב של זיהוי על פי תביעת עין, לא על פי סימנים בלבד. זה מתחיל בסימנים, כן. במבט תחתי, למיראז יש איזו תוספת של כונס, חצי כונס, ממש כזה. לא יש ככה ולא יש ככה, לא יש שתיים, לא יש שני חצאים, לזו יש רק חצי אחד. זה מבט תחתי, מבט תחתי גמרנו. אתה כבר מזהה מה בין זה לבין זה. אבל אם אתה לא עומד על כל ההבדלים, כן, המהותיים, כל הסיכויים, חס ושלום, או שלא תירה על מטוס אויב, כי תחשוב שהוא מיראז', או שתירה על מטוס שלנו, חס ושלום, כי תחשוב שהוא 21, זה סכנת נפשות, זה לא דבר פשוט. זה סכנת נפשות. אותו דבר גם פה. שאנחנו לא מציירים, שאנחנו לא מאמצים את שכלנו, את בינתנו, כדי להבחין בהבדלים המהותיים שבין המידות הדומות, כמו שיובאו, עוד מעט יובאו כמה וכמה דוגמאות, פעם שעבר כבר לא יכולנו להתאפק, וכבר אמרנו, כן, לפחות שתי דוגמאות של ענווה ועצבות וגבורה וכעס. שתי מידות שהן שונות במהותם ודומות בחיצוניותם. שהגיבור השטחי, כן, הוא יתפתה בקלות בשעת גבורתו לכעוס. הוא יחשוב שכעס וגבורה זה שתי רעים שלא מתפרשים זה מזה, כאילו זה שני דברים שהם אחד. או הענב שלא צייר לעצמו את מידת הענבה בדיוקה, הוא יתפתה בקלי קלות להיכנס לעצבות ולחשוב שהוא ירא שמיים בזה. הוא יחשוב שהוא עובד השם, אין דוגמתו שפל, כפוף, אומלל. הוא יגיד, איזה ירא שמיים ירגיש בתוכו שהוא עובד השם. כן, וכל מי שהוא שמח ומחייך, הוא יחשוב שהוא קויפר. איך יכול להיות גם ענה וגם שמח? לא יכול להיות דבר כזה. אז הבאנו ככה, נזכרנו רק את שתי הסוגי, שני הצמדים האלו, והרב בהמשך יעמיק בזה יותר. אבל זה הרעיון של פעמים המידה סמוכה לחברתה, מדוע? מדוע היא סמוכה לה? מדוע היא דבוקה בה? מדוע הן לא ניצבות לפניך כשתי מידות שונות? למה? מצד שציוריהם השטחיים שווים מהם. שאתה מצייר בשטחיות מתוך עצלות מחשבה, מתוך חוסר העמקה, כי התעצלת להבין את האותיות הקטנות שהספר, כן? באמצעותם מגדיר את מידת הענווה או את מידת הגבורה. התעצלת לדייק, כן? ולמה התעצלת לדייק? נגיד לך למה התעצלת לדייק. תצלת על דייק, מכיוון שיש לך נטייה נפשית להשוות ביניהם. כשיש לנו נטייה נפשית להשוות ביניהם, כן, ממילא, גם שאני אלמד פסקה שמבדילה ביניהם, תהיה לי נטייה לטשטש את ההבדלה. זה דבר מעניין. אדם שהולך לשאול רב ביום השבת אם מותר לשחק שחמט או לא, אנחנו כבר יודעים שוודאי הוא רוצה לשחק שחמט, נכון? ואם יגידו לו שלא, איך הוא יעשה? אוף! הוא רוצה לשחק, כן? יש לו כבר רצון. ברגע שיש בנו רצון נפשי להשוות בין דברים שונים, גם אם תבוא פסקה ותבדיל לנו אותם, יש לנו נטייה לפעמים לא מודעת להתעלם מנקודות ההבדלה ולהתעקש להשוות ביניהם. ואז עוד להעביר ראיה מהטקסט שלמדתי שהן שוות, כן? המדל, הטקסט לא אמר שהן שוות, הטקסט אמר שהן שונות. למה אתה אונס את הכתובים? למה אתה אומר שהן שוות? התעצלת, למה התעצלת? כי אתה נוגע בדבר. אתה רוצה שגבורה וכעס יהיו דומות. כן? אז זו הסיבה הראשונה. זו הסיבה הראשונה, כן.
איזה אינטרס, נגיד, הבן אדם שבא לשחק שחמט, יש לו אינטרס, הוא רוצה לשחק שחמט. אבל איזה אינטרס יש לטשטש את ההבדלים שבין המידות?
איזה אינטרס יש לטשטש את ההבדלים בין המידות? אתה יודע איזה כיף זה לכעוס בשעת שבשעה שאתה מתגבר? זה כיף לא נורמלי. אתה אוהב לכעוס? לא נראה לי שאתה אוהב לכעוס. אתה יודע איזה כיף זה לכעוס? אתה יודע איזה כיף זה לזכות בשני עונגים, גם להיות גיבור וגם לכעוס? זה כיף. גם לאכול לבריאות הגוף וגם שאוכל להיות טעים, אתה יודע איזה יופי זה? זה יופי. לא נראה לי שאתה רגיל בכעס. כן. אבל תדע לך, יש, צערנו, יש הרבה סיבות למה אנשים אוהבים, כן? בעצם ש... איך אומרים? לזכות בשני הדברים. גם להיות ענב וגם להיות עצוב. פילה פליים זה לזכות, לזכות לשתי עולמות. אתה מבין? גם יגידו שאני אראה שמיים, וגם אני אתן ביטוי לרחמים העצמיים על עצמי. אתה מבין? שני דברים זה כיף. למה לא? זה נקרא לפסוח על שתי הסיפים. אני גם רוצה לעבוד את השם יברך, אבל אני גם רוצה לשחק ביליארד. אני גם רוצה להיות בדיסקוטק. אתה יודע, זה כיף, זה שני הדברים אפשר לעשות ביחד, ולמצוא נקודת מחנה משותף דמיוני ביניהם. זה לא רגיל. אני לא יודע אם זה פשוט מה שאני אמרתי לך כרגע. אני לא יודע אם זה פשוט להבין את זה, אם כי אני לא צריך יותר מדי להבין את זה, פשוט צריך להסתכל במציאות ולראות שזה קורה. אבל מי שמתעסק קצת במוסר, בחשבון נפש, יודע שהדבר הזה זה א' ב' של חולשת האדם. לפסוח על שתי הסיפים. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? אז אתה מתפלא למה גם גיבורים וגם כעסנים, למה גם ענבים וגם עצובים, וכן הלאה. יש יצר כזה, באדם. לפעמים, המידה סמוכה לחברתה. מצד שמה? מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. וכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק, לצייר אותה בעצמה, לעצמה, באיזה מובן היא שונה מכל דבר אחר. כן? אתה רוצה להכיר את עצמך? אתה צריך להתחיל קודם בשאלה, במה אתה שונה מהזולת. אני שונה ממך. לא, לא, אנחנו דומים, אנחנו מעם אחד. עזוב אותי מעם אחד עכשיו. עכשיו אני רוצה להבין במה אני שונה ממך. אל תטשטש לי עם אחד, עם אחד. עזוב עכשיו. קודם אני רוצה להבין מה אני שונה. אחרי זה נתחבר בנשמת האומה, בכנסת ישראל, יהיה בסדר. אבל קודם אני רוצה לדעת במה אני שונה. ואני הולך לכל אורך ההבדלה ביני לבינך. ואני מדגיש את ההבדלות. ואתה מתפלל בית כנסת הזה, אני אתפלל דווקא באחר. אתה תגיד כך, אני אגיד את ההפך, כי אני שונה. תראו איזה נטייה חזקה יש לבני אדם. להבדיל את עצמם זה מזה, לפעמים זה בא לידי ביטוי, יכול לי לשים לב, גם פה יש בעיה. גם זה מידה מצרנית. יש את הרצון להיות אני. לפעמים הרצון להיות אני מביא לידי מחלוקת, נכון? זה עוד מידה מצרנית. מצד אחד הרצון להיות אני, שמביא אותי לאמירה המפורשת של אני שונה ממך. אבל תראו, אם אני עושה זה בהתלהמות מוגזמת, אני יכול להביא למה? למחלוקת, לשנאה. גם פה צריך זהירות. לחשוב היטב, בשעה שאני אומר, אם אין אני לי, מי לי, מה כוונתי? מה התכלית של ההגדרה העצמית הזו? האם תכליתה זה לבוא ולגרום לשנאת הזולת השונה ממני? האם שוני זה מביא בהכרח לשנאה? אם אני מצייר בשטחיות את עקרון האני, אני יכול להגיע לשנאה? זה גם מידה מצרנית. בלי להתכוון אפילו. עלינו על עקבותיה של מידה מצרנית נוספת. כן? כן? יפה. או, אז, אם כן, אמרנו, בכל מידה אי אפשר שיקנה אותה אדם, כי אם כשיציירנה ציור חזק, ציור חזק, צריך להתבודד, כן? עם המחשבה על המידה הזו. ולצייר ציור חזק שהמחשבה לא תחמוק לי. עכשיו אני חושב על ענבה, כן? תעשו עצמכם תרגיל ותראו. כן? כל אחד ינסה עם עצמו, תוך כדי שאני אפילו מדבר, לא צריך עכשיו לעשות שתיקה פה ולעשות תרגילים. כל אחד יחשב עם עצמו. עכשיו תחשבו, 10 שניות, 10 שניות תחשבו על מידת הענבה. להחזיק טוב טוב את המידה הזו, כן? זה כוח קולט המחשבה, זה נקרא. כן? יש כוח קולט המחשבה. יש את המחשבות, יש את כוח קולט המחשבות, כן? שהוא קולט אותם, כן? תחשבו על זה, כמו ציפור באוויר, פתאום אנחנו תופסים אותה, כן? תופסים ציפור. זה כוח קולט המחשבה. זאת אומרת, יש את המחשבה עצמה, יש את הכוח שקולט את המחשבה, שמתנוצצת בנו. הכוח קולט המחשבה, הוא לוקח את המחשבה, מכניס את בתוכה, בתוכה, בתוכו, ומצייר אותה. מצייר. ציור חזק. הציור החזק מוליד רצון, והרצון מוליד מעשה. יש עוד כמה שלבים בדרך, כן? אבל בעיקרון, זה פחות או יותר תרשים הזרימה, כן? מחשבת הענבה, כוח קולט המחשבה, ריכוז ומיקוד, ואחרי שהמידה מצוירת יפה, אז היא עוברת לשלב הרצון. עוברת לשלב הרצון. אבל, כן, פעם כן, כי אם שיציירן הציור חזק, וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו, או פחות מהמידות, מהדומות לה, בציוריהן השטחיים, רק לפומרייתה. זאת אומרת שלא מציירים בצורה נכונה את הענווה, לפעמים יצא יותר מהמידה המבוקשת, או פחות. מה זה פחות? פחות זה מביא אותנו למידות הדומות לה בציוריהן השטחיים. רק לפומרייתה, הכוונה רק לפי מרוצת המחשבה, מבלי עיון ודקדוק. אם כן, יצא יותר מן המידה, זה בל תוסיף, או יצא פחות מן המידה, כן? זה בל תגרע. אבל את המידה עצמה, בתפיסתה הממוצעת והשלמה, לא קלטת, עם כל ההשלכות הנפשיות והמעשיות של הציור החסר או היתר. כן. לפי מרוצת העניינים. זאת אומרת שאני לא מדקדק בדבר, אני מסתכל עליו בעברת עין מהירה. לפי הריצה, לפום זה לפי, וריאתה זה ריצה. כן? לפום ריאתה זה לפי הריצה. אני מסתכל על כל החדר, ככה. מופ. עכשיו תגיד לי, מה לבש פלוני? איזה חולצה? נדמה לי כחול? נדמה לי, נו בערך, בערך. זה נקרא לפום ריאתה. אבל אם אני אעבור ככה, לאט לאט, אני יכול להשיב על השאלה הזו לפחות לגבי 80% מהכיתה. מה הם לבשו? זה לפומרייתה. בסדר? פומרייתה. או, וצריך לזה חקירות פרטית, חקירה פרטית על כל המידות וענייניהם. כן? כל מידה שאתה בעצם בא לברר אותה, אתה צריך לשאול את עצמך, כן? מה נקודת התורפה של המידה הזו? מדי פעם תמצא שמידת התורפה של מידה זו, שיש לה מידות מצרניות שנדבקות לה. כן? כל מידה ומידה יש לה את הקשיים לקנות אותה. יש לה את המידות, את הקשיים האופיינים. כן? אבל פה אנחנו מדברים למידות המצרניות. לכן אומר רב, כן? וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן. איך הן מתמצרות אילו באילו, ועל ידי מה הן מתמצרות. היינו, מה הסיבות להתמצרות, ומהי נקודת הדמיון ביניהם. איזה נקודת דמיון, כן? היצר מלבה בתוכנו, כן? שגורם לנו לחשוב אותם כזהות. לדעת איך הן מתמצרות אילו באילו ועל ידי מה הן מתמצרות, או סיבות ההתמצרות, או כדי לדעת אפשרות הפרדתן. נכון? לא תדע את אפשרות הפרדתן אם לא תדע על ידי מה הן מתמצרות. למשל, אם אתה תדע שמידת הכעס ומידת הגבורה, או מידת הגבורה היא מתמצרת עם הכעס, אם תדע שזה הסכנה הגדולה, שהגבורה תתמצר עם הכעס, כן? ממילא, אם אתה תהיה ער לסכנה הזו, ממילא אתה תשאל את השאלה, רגע, האם מידת הגבורה צריכה להופיע בצורה של כעס? זה לא מובן מאליו. אתה תשאל את השאלה הזו. והשאלה הזו, היא תגרום לך בעצם לדקדק יותר במידת הגבורה, ולראות, כן, לענות על השאלה, האם באמת חייבים להגיע לידי כעס או לא? כן? ואתה תגלה שלא. תגלה שלא. כי אם תבין את העומק של איזה הוא גיבור הכובש תצרו, אתה תבין שגבורה וכעס זה שני הפכים מוחלטים. זה לא שייך. כי אם אתה מבין מה זה גיבור הכובש תצרו, מה לכעס ולכיבוש היצר. כעס כל כולו זה מצד חוסר כיבוש היצר. כן? כיבוש היצר לא יכול להתגלות בצורה של כעס. כי כעס זה ביטוי נפשי. כעס זה ביטוי נפשי של אדם שהוא לא כובש את יצרו. הכעס הוא ביטוי של אדם אנוכי. אדם שלא הצליח לו, אז הוא כועס. הוא בא מצד הרצון הפרטי, מצד האגו שלו, לכן הוא כועס. אדם שכובש את יצרו, וכל גבורתו זה בכיבוש היצר, הוא מתמלא בעשיית רצון השם יתברך. הוא בפרטיותו לא תופס מקום כאן בכלל. לא תופס מקום. הוא עושה את רצונו יתברך. ממילא הוא מתמלא בביטחון עצום. כעס זה גם סיבתו, זה בחוסר ביטחון. מתי אדם כועס שהוא חסר ביטחון, הוא מרגיש מאוים. חברו לא עשה את רצונו. לא, אני לא מוכן לעשות. מה? אתה לא מוכן? מה אתה כועס? אם אתה מלא ביטחון שהדבר שאתה אומר הוא נכון ואמיתי וצודק, אז מה אתה כל כך כועס? מה אתה כועס? דבר איתו. אולי צריך לחנך אותו 20 שנה. אולי בכלל הוא שונה ממך וזה לא מתאים למה שאתה אומר. איפה הביטחון? כעס זה תוצאה של חוסר ביטחון, זה דבר יצרי. אבל אם תבין מה זו גבורה באמת, מה לך ולכעס? כיבוש היצר יכול להביא לכעס? חס ושלום. בכלל לא. אבל כשאתה שואל את השאלה, האם באמת גבורה צריכה לבוא לידי כעס? השאלה בעצמה מעמיקה בך את ההתעניינות ואת ההתבוננות, וכך יש לך סיכוי יותר טוב להבדיל ביניהם ולקנות את מידת הגבורה בנקיותה, בלי שום סיג, בלי שום זיוף. או איך הן מתמצרות? כדי לדעת אפשרות הפרדתם, אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, זה לפי האדם, שיש נפשות שסדרי המיצרים במידותיהם מחולפות מבנפשות אחרות, כן? לא אצל כל אחד, כן? יש את הנטייה לענווה ועצבות, לא לכל אחד יש את הנטייה לכעס, כן? וגבורה, כן? גבורה וכעס, או גבורה וגאווה, זה גם כן אותו. יש בעייתיות שגבורה יכולה להביא לידי גאווה. כל אחד לפי עניינו יש לו נטיות למידות מצרניות אחרות, כן? והייתי אומר, גם לרמות שונות של מצרניות. יש אדם שיש לו התעוררות יותר חזקה לעצבות, בשעה שהוא בא לקנות את הענווה. יש אדם שיש לו התעוררות פחות לעצבות, וכן הלאה. זה שונה מאדם לאדם. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש במשנהו. סוף סוף, כפי שדעותיהם שונות, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וחילופי הדעות בינינו משפיע באופן אוטומטי על סדרי המיצרים בין המידות. בכל אופן, מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים. אנחנו לא יכולים לדבר פה על ההבדלות שיש בין איש לרעהו, כי בזה יש אין סוף של הבדלות. אם נלך מצד פרטי הבדלות בין ראובן לשמעון, אנחנו לא גומרים, כן? אז מה נכלה והשוני נכלה? ההבדלים לא יכלו. לכן אנחנו רוצים למצוא עקרונות וכללים שווים לכל נפש בסוגיית המידות המצרניות. וזה מה שהרב הולך לעשות כאן, להראות לנו כללים ברורים, כן? ושווים לכל אדם ואדם בעניין סוגיית המידות המצרניות. מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המיצרים ולדון על הפרט, ללכת בדרך טובים. כלומר, לקחת את הכללים שאני נותן לכם, אומר הרב, ומהם לגזור את ההנהגה הפרטית שלך. לקחת את הכלל ולמשוך אותו אל הסוגיה הפרטית שמעסיקה אותך בעניין המידות המצרניות. מן הכלל אל הפרט, ולדון על הפרט. ללכת בדרך טובים. אם אני לוקח את הכלל ומשייך אותו למצבי הפרטי, בתוך נפשי, עם ההתמודדות האישית שלי, זה בסופו של דבר יסלול לי דרך טובה. גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו לפני גילו. יש מידות מצרניות שמופיינים, כן, לסוגי נפשות, לגילאים מסוימים וכולי. וגם הרבה דברים ראוי שיהיה בהם שורש כללי. טוב, בואו נראה את הדוגמאות הפרטיות לעניין הזה. מכלל מידות הנפש המחויבות על השלמות, הנה הדוגמה של הגבורה. מכלל מידות הנפש המחויבות על השלמות היא גם כן מידת הגבורה. זה מעניין. שהמידות המצרניות נדבקות לאן? למידות הטובות המרכזיות בנפש. גבורה, ענווה. וכמו שראינו, גם דוגמה נוספת שהבאנו, בדרך אגב, צצה לנו, העניין של גיבוש העצמאות האישית, שזה דבר מאוד חשוב, אם אין אני לי מי לי. שימו לב, שדווקא במידות המרכזיות וחשובות ביותר, אנחנו מוצאים שם את התופעה של המידה המצרנית, שבאה לטשטש את המקוריות של המידה הטובה. מעניין. אולי זו הסיבה שהרב מדגיש כאן, מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות, כן? היא גם כן מידת הגבורה. המידה הנפלאה והחשובה והחיונית הזאת, שם נדבקת המידה המטשטשת, שהיא גבורת הנפש. כמה חשובה גבורת הנפש. גבורת הנפש היא עומדת אל מול כל החולשות שמתעוררות בנו בחיי היום יום. גם החולשות הפיזיות, שאדם מתקשה לקום בבוקר, שאדם מתקשה לשאת את רגליו, גם החולשות הנפשיות, שזה נוגע לכל מיני קשיים, כן? לעצור זרמי נפש של קנאה, של שנאה, כן? מידת הגבורה. היא עומדת לימיננו, בנפשות שמידת הגבורה מפותחת יפה. אנחנו מוצאים את היכולת הנפלאה הזאת לעמוד מול, איך אומרים, העבדים המתפרצים לפני אדוניהם. המידות הרעות והיצרים והתאוות, שכל הזמן כמו גלים רוצים לשטוף את היבשה. ואתה עומד עם שובר הגלים של הגבורה, אתה עומד מולם, ואתה סותם את הפה בשעת מריבה. אתה בולם את פיך. איזה גבורה צריך בשביל זה? איזה גבורה? מישהו בא ואומר לך, שתוק יא מנובל. ואתה מקשיב, אתה מתפלל עליו, כן? או שאתה בודק עם עצמך, למה הוא כל כך כועס עליך? מה פגעת בו? איזה כיף זה, תחשבו איזה חירות פנימית אדירה זו. לקחת את האירוע ובגבורה לחסום את כל התגובות הספונטניות, כן? שאנחנו כך רוצים להגיב, לחסום אותם ולתת לכוחות הגבוהים לדבר. דבר אדיר. זה מידת הגבורה. זו מידה שהיא מחויבת לשלמות הנפש. בלי מידת הגבורה, האדם הוא פשוט בליל אחד שלם של התרוצצות של כוחות. בלי שיטה, בלי סדר. כל כוח נוגס בו בשעתו ובזמנו. לא יודע מי נגד מי, זה אנדרלמוסיה שלמה. זה הפיכה פנימית בתוך הנפש. סילקו את המלך, מלך, מוח, לב כבד. סילקו את המלך וכל כוחות מתפרעים, כמו ילדים שאין להם מטפלת גננת. כן, שהגננת הייתה יוצאת רגע אחד בשעות הערב. אנחנו היינו ישנים בתי הילדים. אז הגננת הייתה נשארת איתנו עד שאנחנו נרדמים. כן? אז הולכת הביתה. בדי פעם השומר היה נכנס לגן הילדים, 3 משמרות, פחות או יותר. כל תחילת משמרת היה נכנס לגן הילדים, לראות אם הכל בסדר. אבל לפי שהגננת הייתה יוצאת לפעמים לפני שאנחנו נרדמנו, הייתה מוודאת שכולם ישנים. כי אם הייתה יוצאת לפני שאנחנו נרדמים, אוי, זה סיסו וסימחו היה בגן. אז לפעמים ככה יצאה רגע, הייתה צריכה ללכת, להביא משהו. כולם משתוללים, יוצאים לחדר המרכזי, עושים שטויות. רק שומעים את הצעדים שלהם בחוץ. שוי, מגיעה, כולם נכנסו למיטה. ככה זה פחות או יותר בתוך הנפש. שמידת הגבורה לא נמצאת. בלגן גדול. בלגן גדול. אומר לנו הרב, מידת הגבורה, גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה אדם מבלעדיה, שלם באמת בדעת ויראת השם. איך הוא ישיג את הדעת השלמה? אם הוא לא מסוגל לשלוט בכל הכוחות שמעיקים ומפריעים לו להתעמק, ליישב את דעתו, לקשור את מחשבתו לכאן ועכשיו, איך יכול? המחשבה שלך עכשיו נודדת, אתה יושב כאן, הוא מחשב באספמיה. המחשבה שלך נודדת לקצה, קצה, קצה הכדור, אולי גם לעולמות אחרים ולגלקסיות אחרות. אשריקה להם והקבצם. מי יקבץ את המחשבה עכשיו פה ללימוד, אם לא גבורת הנפש, שהיא מתעוררת ומתחילה לקרוא לסדר את כל הילדים, את כל הנערים המנוערים מדעת, את כל הכוחות האלה שאין להם גבול, כן? שמצד טבעם אין להם גבול. אין להם גבול. אין גבול לסקרנות, ואין גבול לאכילה, ואין גבול לאלף ואחד דברים. מידת הגבורה היא שמה את הגבול. זה אל שדי, שאמר לעולמו די. זה כוח הגבורה. זה כוח הגבורה. שאתה מסוגל לרדת לתוך הנפש שלך, ולהתחיל להציג גבולות. הכוח הזה עד פה. שינה עד פה, אכילה עד פה, דיבור עד פה. זה גבורה. איך אפשר להשיג לך לדעת ויראת השם אם אין לך את הכוח המקביל? אתה לא יכול. רק מתוך הגבלה אנחנו יכולים ליצור כוחות שפועלים ביחסי גומלין. למטרה אחת, אחרת אתה לא יכול. כל כוח מושך, כל כוח אומר, אני אמלוך. כל כוח טוען, כולה שלי. ודאי, בשעה שאני רעב, כולה שלי. אוכל, 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 בסוף יושב ככה כמו, כן? אתה לא מסוגל לעצור, אתה לא מסוגל לחדול בזמן שצריך, אתה לא מסוגל לחדול מן הדיבור בשעה שצריך. רבי גאון דיבר על עקרון הסוד, ואחד הדברים, דברי התורה שהוא אמר פה לפני מנחה, עקרון הסוד, זה אחד הדברים הקשים ביותר. איזה גבורת נפש צריך כדי לשמור סוד? גם את הסודות שלי עצמי, לא לספר לאחרים. ודאי וודאי דברים שאחרים מפקידים בידי. שכל דבר שלא אמר לך החבר שאתה יכול לספר, הוא בבל תאמר, כך הוא עם החזל. כל דבר שהוא לא אמר לך לספר, הוא בבל תאמר. אתה לא רשאי לספר אותו. אלא אם כן אתה משוכנע במעט מעט אחוזים, שפלוני לא מקפיד על זה בכלל. ואם הוא לא מקפיד, האם הוא לא מקפיד דווקא שתספר לראובן, אולי לשימון הוא כן מקפיד? זה לא דבר פשוט, שמירת סוד זה דבר קשה. איך אמר רב ביגון? אם אני לפעמים רואה מישהו שמספר דבר שסיפרתי לו, אני יודע שהוא לא בן תורה. אתם זוכרים שהוא אמר את זה לפני תפילת מנחה? דברים קשים. מה זה קריטריונים לשמירת סוד? אין? וכולם צריכים להתחזק בזה. אני אומר את זה מתוך נהמת ליבי, מתוך לב יודע מרת נפשו. אני לא אומר לכם את זה עכשיו כמו איזה מישהו ש, כן, שהוא איש סוד. זה כואב, זה כואב. כל אחד יודע את הכישלון שלו בדברים האלה. זה כואב. אבל אני מתנחם בעובדה, לפחות אני יודע את זה. לפחות אני יודע את זה. זה גם משהו. צריך להיזהר, גבורת הנפש. זה גבורה. הלאה. אם כן, אי אפשר להשיג, אי אפשר להיות שלם באמת בדעת ויראת השם בלי מידת הגבורה. כן. מכל שכן, קל וחומר הכוונה, שאי אפשר, א' א' אי אפשר, מבלעדה, לבוא להשגות נכבדות. כן, אמרנו. שהדרך להשגות הנכבדות, השגות עליונות, כן, היא עוברת בדרך חתכתים עצומה של שליטה, שליטה עקבית ורצופה, כן, על כוחות הנפש. אחרת אתה לא יכול לטפס ולהגיע לידיעות עליונות. אתה תמיד תישאר ברמת ההבנה השטחית שלך. למה? כי דרכך להשגות פנימיות חסומות. למה? כי אי אפשר להשיג השגות פנימיות, לא עם מידת קנאה, ולא עם שנאה, ולא עם צרות עין. אתה לא גיבור לשלוט על המידות האלו. ממילא, דרך עץ החיים חסום לפניך. אתה לא יכול להיכנס לשם. אף אחד לא יכול להיכנס למקום שהוא יותר פנימי ממצב המידות שלו. אם מצב המידות שלך הוא שם אותך ברמה מוסרית כזו, לא תוכל להשיג השגות שמעבר לאותה רמה. ואם תחשוב שהשגת, הנה אתה לומד סוד, הנה פה, הנה שם. אם תחשוב שהשגת, זה שקר, זה בלוף. והעיסוק בזה, זה עיסוק חיצוני. כי אין לך אפשרות להשיג השגות נכבדות. אם אתה לא גיבור, אם אתה לא שליט בנפשך. זה כלל גדול. אי אפשר לבוא להשגות נכבדות בלי גבורה. ומכלל מידת הגבורה הוא... שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, התנוצץ ברצונו, הוא מרגיש שהוא רוצה לקנות אותו. יש הרבה דברים כאלו. הרי כל אחד מהאנשים היושבים כאן ודאי שרוצה לקנות משהו. ודאי שרוצה לקנות משהו. יש אנשים שנכנסים בשיעורים של אחר הצהריים, בשש ורבע, שיעור של הרב ערן תמיר, שנה שלמה, בניין אמונה. הוא רוצה לקנות בניין אמונה. אבל הוא רק הגיע לשיעור הראשון. האם גם שבוע, האם גם מחר הוא יגיע בזמן? האם גם אם הוא יגיע בזמן, הוא יסכם את השיעור כראוי, יחזור על החומר וירכוש אותו ברמת הבנה כזו או אחרת, ברמה של קניין? זה גבורה. אתה יכול לקבל תעודת סיום מהרב ערן, וישתתף במסיבת הסיום, סיום בניין אמונה. אבל השאלה היא, האם באמת קנית את זה? מידת הגבורה. האם באת לשיעורים? מה רמת הרצף? ב', כשהיית בתוך השיעור, איפה באמת היית? זה כל גבורה. אז למרות שרצית, ולמרות שבאמת אתה רוצה ללמוד, ואתה בא לפה, ואתה נמצא כאן, בגופך, אבל עדיין הדרך ארוכה, הרבה מקטרגים, מכאן ועד הקניין הגמור, הרבה הפרעות ועיכובים, לא יוותרו לך בקלות, החולשות שבתוכך לא יוותרו לך בקלות, כל נפש ונפש, כל אחד יודע מרת נפשו, כל החולשות הנפשיות שלנו, כן, יש להם ביטוי בדרך הקודש. כן? כשאדם צועד בדרך הקודש, יש לה, לחולשות האלה ביטוי מעשי. הן עומדות בדרכו. הן מפריעות לו. הן מסכסכות אותו עם הרצונות שלו. פה מגיעה מידת הגבורה. פה היא מגיעה לעשות סדר. להזיז ולסלק הציד את מה שצריך, ולסלול את הדרך, זה חיל ההנדסה. כן? מידת הגבורה זה חיל ההנדסה, שהוא מפלס דרך באזורים מסולאים, באזורים טופוגרפיים קשים, הוא מפלס דרך. ואז יכולים אפילו רכבים רכים, יכולים לנסוע על הדרך הזאת, כן, שלא לדבר על טנקים ורכבים יותר כבדים, אבל אפילו רכב רך, אפילו רכבים פרטיים יכולים לנסוע, כן? יכולים להגיע ליעד ולמטרה בלא קושי. אבל זה חיל הנדסה, מידת הגבורה. אבל שלא נצפה שזה יהיה קל. יש סלעים בתוך הנפש. יש הרים. יש כל מיני פסגות. יש 1,000 מטר, יש 2,000, יש גם 8,000, יש כל מיני. האדם צריך לדעת את זה. ובלי מידת הגבורה, אי אפשר. מכלל מידת הגבורה, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, זה שלב ראשון, צריך להשתדל, כן, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, שכך ראוי לו לעשות כיהודי, כן? וכך ראוי לו לנפשו מצד תפקידו בעולם הזה. למרות שהוא הגיע להסכמה הזו, הוא כבר זיהה את הנטייה הנפשית הטובה שבקרבו. והנה הוא רוצה לדגול בה, הוא רוצה להרים את הדגל הזה לראש התורן, הלכה למעשה, הוא רוצה ללכת בדרך הזו. אם כן, מכלל מידת הגבורה, או שכל דבר כזה שהוא הסכים בתוך נפשו שראוי לעשות אותו, מה? תהיה הסכמה חזקה אצלו. זה יגיע לרמת נחישות כזו, ששום דבר לא יזיז אותו מצעידתו הלאה. גם במקומות, או בשלבים שבדרך שהוא יצטרך לחכות על מקומו שבוע, כן? כי כרגע צריך להמתין לעונת האביב, כן? יש כאלו שעושים מסעות, ולפעמים צריכים להמתין חודש וחצי לעונת האביב. כי כרגע, כל מה שיכולים לעשות זה להיות בתוך בקטת העץ שלהם, ולהשיג שם את האש טוב טוב, כדי שהמינוס 50 המעלות בקוטב האנטרטי לא יקפיא אותם למוות. אז כרגע הוא לא יכול להתקדם בקוטב, מה לעשות? אבל הוא מחכה לאביב. עוד מעט יגיע האביב, לתקופה של חודש וחצי. ובחודש וחצי הוא ישפר לכיוון היעד. אין בעיה. יש מקום מצד הגבורה. הגבורה גם יודעת להמתין לפעמים. זה לא שגבורה היא איזה מין בוקסינג מטורף כזה של... לא. גבורה זה כוח שיש בו מתינות. זה כוח שסולל את הדרך לפעמים על ידי המתנה, לפעמים על ידי דחיפה קדימה. אבל הכלל הוא שחותמה של מידת הגבורה בתוך הנפש מתבטא בהסכמה פנימית עמוקה לצעוד הלאה, בהילוך כוח. אני ממשיך הלאה, כן? לצעוד לכיוון שעליו הסכמתי. עליו הסכמתי, שראוי לי ללכת פה. זה מידת גבורה. תהיה הסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים. יש המון פרטים, המון יחסי גומלין שיש בין המטרה לבין המציאות. יש יחסי גומלין, כן? יחסי גומלין מאוד מורכבים. אתה רוצה לבנות גורד שחקים? הבאנו את הדוגמה הזו פעם. חכה, תראה לאיזה אדמה אתה בונה אותה. צריך לראות איזה הכנות צריכים לעשות. לפעמים רק היסודות לוקחים כמה חודשים. כן? שם, תראו, בארצות הברית בונים את בנייני התאומים. כן? משך כבר, אני, דומה, אני כבר איזה שנתיים ויותר, בונים יותר, איזה, כמה שנים כבר בונים שם. כן? אז המגדל הדרומי הגיעו לקומה שמינית בערך, משהו כזה. ערך. המגדל הדרומי, המגדל הצפוני, הם עדיין ביסודות. ראיתי את זה, הייתי שם בביקור משפחה, הייתי שם ב... הייתי ברוקפלר שם, ראיתי את ה... ראיתי את הבניין מהלובי של של המוזיאון שם. והבניין השמאלי, קומה שמינית, הבניין הימני, הגיעו רק ליסודות. זאת אומרת, גמרו את היסודות. עכשיו עשו את המשטח יציקה של קומה א'. זה דבר מעניין. כמה שנים בונים את היסודות. כן? והקומות שעשו, 8 קומות, זה לא עשו את הבטון. עשו רק את הקונסטרוקציה מהפלדה. הם המציאו פלדה חדשה, שעומד נגד מטוסים. אבל אלה יבואו להם משהו אחר, אני לא חושב ש... לא, אני לא חושב... זה לא טוב מה שעשיתי עכשיו. אל תלמדו מני. אסור לצחוק, זה לא, אסור לצחוק, לא. זה לא נכון, מה שעשינו עכשיו, מה שאני עשיתי. אסור לצחוק, זה הושקע בזה המון מחשבה וכסף. הם פשוט יצרו פלדה מיוחדת במינה. מאוד מאוד יקרה, רק הפלדה שהשקיעו, שמשקיעים שם הקונסטרוקציה, זה מעטפת, זה כלוב פלדה, שלא מאפשר גישה למבנה הפנימי, כלומר, המבנה הפנימי, הביטון וכל הזה, שגם הוא בפני עצמו, כנראה יעשוי מדברים מאוד, כן? אי אפשר להגיע אליו, כי הוא מוקף בכלוב פלדה, בכלוב פלדה מיוחדת במינה, שרק לייצר אותה זה, מה אני אגיד לכם, זה מספרים של הרבה הרבה אפסים. אבל תראו כמה זמן לוקח לבנות את היסודות. אתה רוצה לבנות בניין שהוא חסין בפני התרסקות של מטוסים? כן? של אלפי גלונים של דלק? של ראש נפץ כזה, של מטוס שנתקע? אתה רוצה? אומרים לו אמתן? חכה. עכשיו נבקש מכל אנשי הפיתוח שיפתחו לנו פלדה כזאת נפלאה. חכה סבלנות. זה ריתוחים מאוד מיוחדים, זה יציקות מיוחדות. חכה, חכה. אז רק עכשיו, כן? שימו את היסודות באחד ובשני עשו 8 קומות של כלוב. זה הכל. ויש כבר את החללים, רואים את החללים של הבניין בפנים, אפשר לראות בעדה, כן? עבר למחיצות שמה, כן? אפשר לראות את החללים, חללי ענק, זה בניינים, משהו מדהים. אבל כשאתה בא ליישם אידיאל מסוים, דבר שהסכמת עליו בתוך נפשו, אתה חושב שזה בזה נגמר? אל יתעלל חוגר כי מפתח, כן? אמנם אתה חוגר את נשכחה לקראת הקרב, אבל אל תדמה שאתה כבר כמו מי שפתח את חגורו אחרי הקרב. ולא, את לא סיימת את הקרב. או, מידת הגבורה היא תלווה אותך במהלך הדרך. ובאמצעותה תהיה מוכן לכל דבר שתפגוש. לא משנה אם זה יהיה נהר, אם זה יהיה תנינים, אם זה יהיה עריות ודובים, אתה הולך הלאה. לא קל לקנות את מידת הגבורה הזו, וכל אחד יכול להרגיש מתוך נפשו באיזה שלב של מידת הגבורה הוא נמצא. איפה הוא נעצר? ראיתם נמלה שהיא נתקלת באיזה מחסום קטנצ'יק? מה היא עושה? הולכת מיד שמאלה. היא לא יכולה להתגבר על המחסום, או שהיא מתגברת על ידי סטייה לשמאל ולימין, או הולכת מתחתיו, יש כל מיני דרכים. אבל עד לאן מגיעה מידת הגבורה שלך? בלימוד ספר. עד לאן אתה מתמודד? כתוב בספר, עיין בספר פלוני. האם אתה הולך לספרייה ומוציא את הספר הזה? או שאתה, לא צריך לעיין, הלאה. לפעמים באמת לא צריך לעיין. כרגע מטרת הלימוד שלך זה לא בעיון. מטרת הלימוד שלך זה בקיאות. אז אתה לא צריך לעיין. אבל אם כבר קבעת או החלטת שעכשיו אתה מעיין בספר ואתה רוצה ללמוד אותו לעומקו ואתה מתעלם כן? מאות ה' למטה, עיין אורות התשובה ת' ו' ה'. מה אתה חושב שסתם הרב צבי יהודה כתב כאן עיין אורות התשובה? אם אתה לא תעיין באורות התשובה לא תבין מה שהרב אומר פה. או שתחשוב שתבין. ואמרנו כבר מה הבעיה עם שחושבים שמבינים. כן? זה לא בסדר. עד לאן מגיעה מידת הגבורה שלך? כל אחד יכול לבדוק בקלי קלות, ככה, טק, יכול לראות איפה מידת הגבורה, איפה מידת הגבורה שלו בלימוד, איפה מידת הגבורה שלו בעשייה, איפה מידת, מה שאתה רוצה, בעבודת הנפש, כמו. אבל מידת הגבורה, כן, היא זו שמלווה אותנו במהלך היישום של הדברים, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה ההסכמה, כן? זה כבר ניסוח שמידה, זה מה שהגבורה אומרת. תהיה ההסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ, לא ימאס, לא יקוץ בכל פרטי הרבים, וגבורת נפשו תדריכהו, תסלול לו דרך, שיעשה בחשק טהור את המעשים, הגורמים לבצע תכלית נאה, גם בהיותם בדרך רחוקה. מידת הגבורה יוצרת מצב שנקראת חשק טהור. או בלשון הפסוק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מידת הגבורה יודעת להוציא מתוך הקושי מה? חשק. זה דבר מעניין. נכון. נכון. אברהם אבינו הוא אבי האומה שלימד אותנו מה זה חשק טהור שמתפתח כתוצאה ממניעות. יצא לכם פעם להרגיש את החשק הטהור? אגב, למרות שקצת ביקרנו את עצמנו ביחס ל... התפשטותה של מידת הגבורה אצלנו, אבל לא נוכל להכחיש את העובדה שלפעמים מידת הגבורה אצלנו, ברוך השם, מידת הגבורה שירתה אותנו בדרך למטרה, והרגשנו, לא רק שלא הרגשנו עייפות בדרך למטרה, מה הרגשנו? רצון כפול ומכופל. מעניין. ככל שהיה יותר קשה, הרגשנו חשק טהור. זה, כן, זה נקרא חשק טהור. זה חשק שיסודו ושורשו מידת הגבורה שהיא, כן, שהיא נתקלת בקושי, היא מוציאה את החשק מאיפה? מנקודת הרצון הפנימית ביותר. היא שואבת את הכוח מהנשמה. כי אם לא תשאב את הכוח מהנשמה, לא תוכל לנצח. אם תבוא עם רצון שטחי, יש כל מיני רצונות שטחיים כאלה, כן, כמו קש וגבבה. אם הרצון לא בא מבפנים, לא תוכל לנצח. מה עושה מידת הגבורה? שנתקלים בקושי, היא כמו דלי. היא כאילו מכניסה את הדלי לתוך הבאר, והיא מביאה את הרצון ממקום הרבה יותר עמוק. כן? וזה לא דמיוני, כי אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה מדברים בתומעה, אגב. הרבה אנשים יכולים לספר לנו שיש להם קושי בעניינים של תומעה. כן? אותו אליעזר בן דורדיה, שהיה רודף סמלות גדול, והוא עבר 7 ימים ו7 נהרות כדי להיפגש עם מישהי מיוחדת במינה, כן? שמשלמים עליה הרבה כסף. תראו איזה חשק, כמה קשיים עמדו בדרכו. 7 ימים ו7 נהרות, ושילם בעבורה כיס של זהובים, שזה שקול כנגד כמה וכמה עשרות מיליונים של שקלים. אבל החשק זה חשק דתומעה. זה מצד יצר רע. הקשיים שהיו לו בדרך, לא רק שלא גרמו לו להיכשל, אלא להוציא רצון עמוק יותר מקום שבא. עכשיו, בקדושה תארו לעצמכם איך זה. והרי, מידה טובה מרובה בכפלי כפליים, שאדם מגלה את יסוד הרצון הזה, ביחס לדברים שבקדושה, איזה עוצמות! איזה עוז ותעצמות! פלאי פלאים. כן? זה נקרא חשק טהור. אם כן, היה ראוי שמידת הגבורה תלווה אותנו במהלך, כן, היישום והביצוע במידה כזו, שכל קושי ייצור בנו חשק טהור. שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה, למרות, גם ביותם בדרך רחוקה. למרות שהתכלית היא מושגת רק אחרי הרבה שנים. בכל אופן, כן, אני על המסלול ולא סוטה ממנו. אתה תמצא אותי פה לאורך כל המרתון, כן? 50 מיל, נדמה לי ש... האם נשבר השיא במרתון? מי שבר את השיא במרתון שלא נשבר כמדומני משמעת 72? כן? זה ישראלי שבר את השיא הזה. ירמי, מי שבר... שאול הדני. אתה זוכר את שאול הדני, את האיש המופלא הזה? אני חושב שלא שברו את השיא שלו ב-50 מייל. לא שברו, מיל. לא שברו, עד היום. פלאי פלאי, מי שזה חי בינינו עדיין, כי מדוענו כבר בן 80 פלוס, הוא הציג את ישראל באליפויות, כן? היה אלוף הארץ, ולא שברו את השיא שלו, פלאי פלאי. גם אם זה מרתון, גם אם זה מרתון, אנחנו עושים את כל הדרך. אתה תמצא אותי בקילומטר הראשון, בקילומטר השני, ותמצא אותי בקו הגמר, מחייך למצלמות, עם ההליכה הזו של את זוכר. אתה תמצא אותי בקו הגמר, מחייך למצלמות, אני שם. איזה גבורה צריך בשביל לעמור את כל החמישים מייל הזה. זה לא יומן. זה אדם מדהים, הוא חי בתוכנו. צריך לחבק אותו, צריך לבוא. אדוני, אתה יכול קצת ללמד אותה איך עושים את זה? זה דבר מדהים. ממשיכים הלאה, למרות שהוא בדרך רחוקה. כי בלא מידת הגבורה, אם תסתמך רק על ההסכמה הראשונית, שנצנצה אצלך מכוחו של איזה שיעור יפה ששמעת, הכל טוב ונחמד. שמעת שיעור יפה, ראית שכדאי להיות דומה לפלוני אלמוני, כן, כדאי, תראי איזה חיים טובים יש לו, והתרגשת בתוכך איזה רצון להתקדם. אם תסמוך רק על זה, ולא תוודא שיחד עם הרצון הכללי הזה, גם מידת הגבורה, כן, התעוררה בתוכך, אז מה יקרה? כי בלא מידת הגבורה, אמנם באותה שעה שתתיישב הנפש מיראת השם, וחיוב זהירות המצוות, כתוצאה משיעור שהוא שמע, או אפילו התעוררות של נטיית האמת בתוכו, יש מצבים כאלו. לא חסר רוחות טובות שמתעוררות בתוכנו, מכל מסיבות, אבל אין די בזה. אמנם באותו רגע הוא התלהב, מה זה התלהב? כן? תתלהב רוחו לשקוט בתורה, לדעת כבוד יוצרו, זה מצטייר אצלו בתור איזה אידיאל נחמד כזה, איזה אהבה פלטונית כזו לקדוש ברוך הוא, לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית הטוב בעיניו. אבל, כאשר הוא יתחיל לממש את זה, כאשר הוא יתחיל לדרוש מנפשו ומגופו, וגם מסביבתו, את הזכות להיות עובד השם, הוא יתקל בקשיים. ואז מה הוא יעשה? אתה לא יוצא לאיזה טיול אביבי בחיק הטבע, ציפורים ופרפרים. לא, 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 לא. המציאות היא מורכבת. המציאות שלך עצמך הנפשית והפיזית, והמציאות החברתית. יש כל מיני קשיים. מעגלים, מעגלים. לך לך מארצך, זה מעגל אחד. אין? לך לך מארצך, מולדתך זה מעגל שני, בית אביך זה מעגל שלישי. כל זה רומז לקשיים פיזיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, כן? של האדם. כל המעגלים האלה, יש מקום להרחיב בזה הרבה, ושוב אברהם אבינו, שהזכרתי יפה ירון, כן? הוא האב טיפוס של גבורת הנפש, בדרך לאידיאל, למימוש של אידיאלים. או, אם כן, אותו פלוני, אם לא תהיה לו מידת הגבורה, ברגע ראשון יהיה מלא התלהבות. וואו, איזה יופי. אותו זוג אמריקאי שהגיע למוצא, פה מוצא למטה, בתחילת יסודה, היה שם איזה זוג אחד בלבד. והם היו, נטעו כרם, איבדו איזה ככה, איזה גינה נחמדה, ועבדו קשה מאוד. זוג, יוסף, ולא זוכר ככה לאשתו. היא הפילה שם בין הגפנים, וזה שישה ילדים היא הפילה. הייתה עובדת בהיריון מתקדם. לא משנה, חלוצים של פעם, בקיצור. הגיעו איזה זוג תיירים מאמריקה לבקר בשנות ה-30 בארץ, באו לראות את היישובים החדשים. מגיעים למוצא, אז הזוג הזה שהיה שם במוצא, היה להם גם, הם הדלו ענבים על ה... עשו להם פרגולה לפני הבית שלהם. איזה בית? זה צריף, עלוב. אבל שמו שם איזה גפן כזו. וככה באו הזוג תיירים, הסתכלו על הערים מסביב, איזה יופי, איזה פסטורליות, איזה רומנטיקה, והכרם, והגפנים המודלים. או, אנחנו רוצים להישאר בארץ ישראל. רוצים להישאר בארץ ישראל. הם חשבו שארץ ישראל זה גפנים, יושבים בצל הגפן. אז אמרה הגברת, לא זוכר איך קראו לה, רבקה גובר, אם אני לא, היא הסופרת. זה ספר של רבקה גובר. אני לא חייבת לשם ש... המתנחלים בהר. זה שם הספר. אז אומרת לה, החלוצה הזאת, אומרת להם, זה לא כך פשוט כמו שנדמה לכם, זה בכל אופן, זה קשה פה, אתם רואים. לא, אנחנו רוצים. פרקו את המזוודות, שמו שהם יקצו להם איזה חצי חדר, למחרת, בצהריים, אני יודע, או לקראת הערב, ארזו את כל המזוודות, נסדו לשדה התעופה, חזרו חזרה. מה אתה חושב, דברים פשוטים? נכון, אני לא מכחיש. אין לי שום ספק שהתנוצץ בהם אהבת הארץ. ובאופן אפריורי, משהו, וואי, חלוציות, איזה אידיאלים, איזה אנשים קדושים האנשים האלו, וואו, הלוואי חלקי מהם. אבל זה לא נגמר בזה, זה רק מתחיל בזה. יש עוד הרבה שלבים. כן? זה סיפור משעשע שנזכרתי בו עכשיו תוך כדי, קראתי את הספר הזה פעם, שהייתי גר ביישוב איתמר, הרגשנו חלוציות, אז היינו קוראים את הספרים האלו, בטרם עיר השחר, של קוסטיסקי, ככה, יצוד יבנל, ספרים מיוחדים, מתנחלים בהר, היו צריכים הרבה חיזוק לשבת שם על הסלעים האלו, זה לא היה דבר פשוט. אז זה היה ספרים מועדפים עלינו, ככה, היינו קוראים הרבה את הספרות הזו, הרבה. הם הבנים של גובר, כן, וכו'. בכל אופן, אז מה יקרה לאותו בחור? כי בלא מידת הגבורה, אמנם באותה שעה שתיישב הנפש מיראת השם וכו' וכו', הכל יהיה נחמד. כן? אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים, הוא יישאב לעשייה ולתנאים המחמירים של יישום העניין. יישאב בעומק הפלפולים. נחמד לך גמרא, אבל בוא נראה אותך עכשיו לומד רשי. בוא נראה אותך לומד את עומק דברי רשי. מיישב קושיות, לומד את הקושייה מרשי על תוספות, תוספות על רשי, הוא מיישב אותה. או, זה כבר יותר קשה. יותר קשה. כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש... של התפשטות והסתעפות של כל הפרטים, כן? כבר עזלה הלכה לה אותה התלהבות. נגמרה ההתלהבות, אין לו כוח, הורס את המזוודות. שבא ממקור הציור הראשון, הציור הראשון היה מאוד לבבי כמובן, כן? התלהבות עצומה, כפנים מודלים, כרמים נדרים, נופה בראשית, הכל נחמד, איזה כיף. כן, אבל תקב הפטיש, בוא נראה אותך, שבא ממקור הציור הראשון, וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש. שימו לב, שליטה זה מצב קבוע. זה לא איזה מין כזה, איזה נצנוץ לרגע שמידת הגבורה ואחרי זה נעלם. צריך שתשלוט בנפש בתור המתכל. היא עכשיו הרמתכל. שולטת בנפש, היא מוציאה את הגייסות לקרב, כן? תראו לזכם את אריק שרון בתמונות ככה, שהוא עומד שם בישמעאליה ככה, עם השתחבושת על הראש, שם ככה את הידיים על המותניים והפגזה מעל הראש, והוא בקשר, כאן מספר אחד, נוע! כן, והמצרים קיבלו ככה חזק, להרגיש מה זה אריק שרון בשנותיו הטובות. כן? זה גיבור. בתחום מסוים, בסדר. זה גיבור, בתוך ההפגזות, לא מאבד את ההשתנות לשנייה אחת. שומעים את הקול שלו בקשר, כל החבר'ה שם מתעודדים. לשמוע את אריק שרון מלחמת יום כיפורים בקשר, זה היה שם מרפא לכל החיילים. היו משתוקקים לשמוע אותו בקשר. את הקול הזה, לא זוכר בדיוק מה היה הכינוי שלו, אני כבר שכחתי, 42, לא זוכר בדיוק. כאן, אריה 42, לא זוכר בדיוק מה. היו שומעים את הקול שלו בקשר, כולם היו מתעוררים. היו מן. כולם ציפו לקול הזה. אז צריך לשלוט בנפש, צריך להוביל את הגיסות, צריך לעמוד בראש החיילים, כן? וצריך שמידת הגבורה תשלוט, וכל מה שהחליטה להתעסק בה, לטוב לה, תוחז בו ולא תרפאו. איזה אחיזה. אחיזה צבוע. כן, שאוחז, לא מרפא, לא מרפא. ולא תרפא, ותגדל בה השמחה התמידית, זה אותו חשק טהור. כן? כן? הגבורה תוליד חשק, החשק יוליד שמחה של התקדמות, כן? ותגדל בה השמחה התמידית המלאה מנוחה של קביעות בעוז העלייה. כן? הילוך אמנם, הילוך כוח, לאט, 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 אבל יש קביעות, קביעות בעוז העלייה, ואינה משתנית בכל עמקי מצולותיו ונבחי זרמיו. עד לפה הוא דיבר על החיוניות של מידת הגבורה, אבל בהמשך הוא יראה לנו את המידה המצרנית שמנסה להיטפל למידת הגבורה, לקרסם אותה ולהפוך אותה למידה רעה של מידת הכעס או הגאווה. אנחנו נראה. טוב, נעצור כאן.